كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי י"ג בכסלו תשפ"ב, מסכת תענית. דף ה', רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, דוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי הדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גן עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצוות תקצ"ד, מצווה להלקות לרשע משורשי המצווה, לפי שישראל נקראים בניו של מקום, ורצה ברוך הוא לייסרם על העבירות כדי שישובו אליו ויזכו באחרונה בעולם שכולו טוב. כעניין שכתוב בספר משלי, יסר בנך כי יש תקווה ואל עמיתו אל תישא נפשך. ומזה היסוד אמרו זיכרונם לברכה במסכת מכות דף כ"ב, שעומדים המחויב מלכות שלא ימות במכת המלכות, וכפי מה שהיו משערים בו שיכול לסבול מן המכות ולא ימות בהם היו מכים אותו. ואפילו אחר שעמדו והתחילו להכותו, אם ראו שאינו יכול לסבול העומד שעמדו, מניחין אותו. כדי אמרין על בפרק אילו אין הלוקין במסכת מכות, לקה מקצת וראו שאינו ראוי לקבל מה שעמדו, פטור. וכעת הגענו בסייעת הדשמי הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו במסכת תענית אתמול. והוא היה בדף דלת במסכת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, למה מועילים שלג, גשם הבא בכוח, גשם הבא בנחת וגשם דק? והתשובה, שלג מועיל להרים, גשם הבא בכוח לאילנות, גשם הבא בנחת לפירות, וגשם דק אפילו לגרעין שתחת האפר. שאלה שנייה, מה הביור אורופילי? מסביר רש"י לפירוש הראשון, סתמו הסדקים, לפירוש השני שגודלים הגרעינים שבסדקים. שאלה שלישית, מי השלושה שביקשו שלו כעוגן ולמי מהם הישיבו כעוגן? והתשובה, אליעזר, שאול ויפתח, ולאליעזר ולשאול הישיבו כעוגן. שאלה רביעית, האם השנינו ששואלים גשמים רק סמוך לגשמים, זה גם כדעת רבי אליעזר, ומדוע? והתשובה, זה גם לשיטת רבי אליעזר, משום שיש חילוק בין שאלת גשמים להזכרת גשמים. שאלה חמישית, כיצד אמר רבי יהודה במקום אחד שמפסיקים להזכיר גשמים אחר שחרית ביום א' של פסח, ואילו במקום אחר אמר רבי יהודה ששואלים גשמים עד שיעבור הפסח? והתשובה, יש מחלוקת תנאים בשיטתו של רבי יהודה מאי. השאלה האחרונה על דף דלת הייתה, כיצד יש ליישב מה שפסק רבי יוחנן שמזכירים משמיני עצרת עם מה שפסק רבי אלעזר ששואלים רק מזין בחשבן? והתשובה, אין להקשות מרבי אלעזר על רבי יוחנן, כי כל אחד אמר את דעתו. תירוץ שני, זה בחוץ לארץ וזה בארץ ישראל. תירוץ שלישי, זה בזמן שאין בית המקדש קיים וזה בזמן שבית המקדש קיים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף דלת במסכת תענית. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י"ג בכסלו תשפ"ב, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף דלת עמוד ב', מן השורה השלישית מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה, רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה ביום טוב אחרון של חג, חג הסוכות האחרון, מי שמתפלל מוסף מזכיר את הגשמים, והראשון, מי שמתפלל שחרית אינו מזכיר. ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר עדיין גשמים, ואחרון מי שמתפלל מוסף אינו מזכיר. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יהודה. ורימינו ויש להקשות על כך ממה ששנינו לקמן בהפהי עמוד א', עד מתי שואלין את הגשמים בסוף עונתן? רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, רבי מאיר אומר עד שיעבור חודש ניסן. ומבואר שם שלדעת רבי יהודה ממשיכים לשאול את הגשמים עד סוף פסח, ומסתבר שממשיכים גם להזכירם, ואילו במשנתנו שנינו בדעתו שמפסיקים להזכירם כבר ביום טוב ראשון של פסח. תרץ את הגמרא, אמר רב חסדא לא קשיא, אין סתירה כאן במשנה לקמן בדף ה', שסבר רבי יהודה שממשיכים עד סוף חג הפסח הנידון הוא לשאול את הגשמים, וכאן במשנתנו שפתחה את המסכת שסבר רבי יהודה שמפסיקים להתפלל על הגשמים ביום טוב ראשון של פסח הנידון הוא להזכיר את הגשמים. ונקט רבי יהודה שמשל שייל ואזל שואל אדם את הגשמים והולך עד שיעבור הפסח, אבל כשהנידון הוא להזכיר ביום טוב הראשון של פסח כבר פסיק, מפסיק בתפילת מוסף. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אמר אולה עד רב חסדא, מה שאמר רב חסדא ששייך שישאלו את הגשמים בזמן שכבר לא מזכירים אותם, קשיא הדבר קשה כחומץ לשיניים, כמו חומץ שקשה לשיניים, וכעשן שהוא קשה לעיניים. הוא לשון מליצה כלשון הפסוק בספר משלי פרק י' פסוק חבב, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצה לשולחיו. ומדובר בנזק שגורם העצה לאלה ששולחים אותו לעשות את מלאכתם, כפי שמבאר האבן עזרא. ולמה זה כל כך קשה, הדברים שאמר רב חסדא? שערי קל וחומר הוא, מה במקום שאינו שואל את הגשמים, דיינו בתפילת מוסף של שמיני עצרת, שאין בתפילת החג ברכת השנים, אף על פי כן מזכיר אותם, כדברי רבי יהודה במשנתנו ביום טוב אחרון, האחרון, דיינו השץ של תפילת מוסף מזכיר, במקום ששואל דיינו בתפילת חול המועד של פסח, כדברי רבי יהודה במשנה לקמן בדף ה', אינו דין שיהיה מזכיר את הגשמים, אלא אמר אולה, מכוח הקושייה הזו מיישב אולי את הסתירה באופן אחר. תראי תנאי עלי בדי רבי יהודה. שני תנאים נחלקו מהי דעתו של רבי יהודה. התנא של משנתנו בפתח המסכת סבר, שמפסיקים לשאול בערב פסח, שהרי ביום טוב לא מברכים ברכת השנים, ומפסיקים להזכיר בתפילת מוסף של פסח. והתנא של המשנה לקמן בדף ה' סבר, ששואלים עד שיעבור הפסח, וכל שכן שמזכירים עד אותו זמן. תירוץ נוסף, רב יוסף אמר, מה הכוונה עד מתי שואלים את הגשמים? שרבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, ששנינו לקמן בדף ה', הכוונה היא עד שיעבור ויסיים תפילתו שליח הציבור הראשון היורד לפני התיבה, ביום טוב ראשון של פסח שמתפלל תפילת שחרית. ומה שאמר רבי יהודה במשנתנו הראשון מזכיר, הכוונה היא שהוא גם שואל את הגשמים. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף רבו, שאלה ביום טוב מעיקה וכי שייכת ביום טוב שאלת גשמים? הרי אין אומרים בתפילותיו את ברכת השנים ביום טוב, וכיצד ייתכן שיאמר רבי יהודה ששואלים בו את הגשמים? ולמרות שפוסק הטור שאם טעה בשבת והמשיך להתפלל תפילת 18 של חול ונזכר באמצע הברכה שטעה, אינו מפסיק אלא גומר את אותה ברכה שהתחיל, ואם כן מצינו שאלה של גשמים בתפילת יום טוב, כשטעה והתפלל תפילה של חול ונזכר באמצע ברכת השנים, את הרץ הפרישה, שכאן מדובר בשליח ציבור, והוא הרי לעולם לא יבוא לידי כך, שכן אפילו אם יטעה וימשיך להתפלל תפילה של חול, בוודאי הציבור יעצרו אותו ויזכירו לו עוד לפני שיגיע לברכת השנים. אז אם כן שואל אביי את רבי יוסף, וכי שייכת ביום טוב שאלת גשמים? אמר לישיב רבי יוסף לאביי, אין, כן זה שייך, והכוונה ששואל מתורגמן, המתרגם את דרשת יום טוב לקהל, היה אומר בתוך דבריו את ברכת השנים ושואל בה את הגשמים. רש"י במסכת ברכות בדף נ"ו אומר שראש הישיבה היה דורש, והמתורגמן היה עומד אצלו להשמיע את דבריו בקול רם לרבים. רבינו חנן אל פירש שבית דין היו ממנים מתורגמן כדי שישאל את הדברים הנצרכים לציבור, ולפי רב יוסף הוא היה אומר בערבית ובשחרית של יום טוב, יהי רצון מפניך השם אלוקינו, שתיתן טל ומטר על פני האדמה. מקשה הגמרא, וכי הדרך היא שהמתורגמן שואל דבר שאינו צריך לציבור? הרי הציבור כבר פסקו מלבקש על הגשמים מאתמול, ואין זו מידה דרך ארץ להזכיר בציבור דבר שאינו נצרך להם. מסיקה הגמרא, אלא מחברת כדי אולה, ברור שצריך לתרץ כדברי אולה שיש מחלוקת תנאים בדעתו של רבי יהודה. תירוץ נוסף, מתרץ את הגמרא לסתירה בין משנתנו לבין מה שנאמר בגמרא לקמן בדף ה', רבא אמר, מהי הכוונה עד שיעבור הפסח? הכוונה היא עד שיעבור, כלומר שיגיע זמן שחיטת הפסח, שהוא בחצות היום של ערב פסח, שבערב פסח בתפילת שחרית שנאמרת לפני חצות היום עדיין שואלים על הגשמים, אבל במנחה שנאמרת לאחר חצות מפסיקים מלשאול, ואף על גב שאת הזכרת הגשמים מפסיקים רק למחרת, בתפילת מוסף כמבואר במשנתנו. וכתחילתו כן סופו, ובכך נוהגים בסוף ימות הגשמים כפי שנוהגים בתחילתם. מה תחילתו מזכיר? כשם שבתחילתם מזכיר אדם את הגשמים כבר בשמיני עצרת, כמה מבואר במשנתנו, אף על פי שאינו שואל אותם עד לאחר החג, אף סופו, כך גם בסוף ימות הגשמים מזכיר אדם את הגשמים בשחרית של יום טוב ראשון של פסח, אף על פי שאינו שואל אותם כבר ממנחה של ערב פסח. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרבא בישלא מתחילתו מזכיר, מובן הדבר שבתחילת ימות הגשמים מזכיר, אף לפני שמתחיל לשאול, מאחר שהזכרה נע מריצוי שאליי, הזכרת הגשמים אינה נאמרת רק משום שישבחו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם כדי לרצותו שיוריד גשם, ועל כן מתחילים בה בשמיני עצרת, שסמוך לזמן השאלה, שכן ביום טוב עצמו לא שייך לשאול, מאחר ואין מברכים בו ברכת השנים, ששם שואלים על הגשמים. אלא סופו, בסוף ימות הגשמים, והיינו ביום טוב ראשון של פסח, מהי ריצוי שאלה איקה? איזה ריצוי לצורך שאלה שייך? הרי מאתמול כבר הפסיקו הציבור לשאול, וגילו דעתם שאין להם עוד צורך בגשמים. כוח הקושייה הזו מסיקה הגמרא אלא מחברת כדי אולה. ברור ומחובר הדבר, שצריך לתרץ בזה, כמו שאמר אולה, שיש מחלוקת הנעים, מה סבר רבי יהודה. ביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקתו של רבי יהודה עם רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה במשנתנו, שמתחילים להזכיר גשמים במוסף של שמיני עצרת, ומפסיקים להזכירם במוסף של יום טוב ראשון של פסח. מקשה הגמרא, אמר לי רבי זיירא לרבי יסי, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם כך אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יהודה, ומתחילים להזכיר גשמים בשמיני עצרת, ואתנן, הרי שנינו לקמן במשנה בדף יהודה עמוד א', בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. כך היה מקובל בידם, שזה זמן תחילת הגשמים. רבן גמליאל אומר בשבעה בו, וטעמו מפורש שם במשנה שמחכים תדבב ימים לאחר חג הסוכות, כדי שכל עולי הרגל יספיקו להגיע בחזרה מירושלים לבתיהם. אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל, ולכאורה מתחילים לשאול ולהזכיר באותו זמן. כפי שרואים לאל, שיקשו מהמשנה לקמן בדפי עמוד א', שעוסקת בשאלת הגשמים על משנתנו, שעוסקת בהזכרתם. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ואמר. וכיוון שרבי אלעזר היה תלמידו של רבי יוחנן, מסתם השמע זאת מרבו, ואם כן לא ייתכן שרבי יוחנן פסק כרבי יהודה. דוחה הגמרא, אמר לי רבי אסי, לרבי זיירא, גברא, גברא קרמית, וכי אתה מקשה מדעתו של המורה אחד על דעתו של המורה אחר? רבי יוחנן פסק שהלכה כרבי יהודה, ואילו רבי אלעזר לא שמע את דברי רבו, ומעצמו נקט שהלכה כרבן גמליאל. ובסדר הדורות כתב שרבי אלעזר היה תלמיד חבר של רבי יוחנן, ולפיכך היה יכול לחלוק עליו, כמו מי פוסקים הלכה. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף לסתירה בפסק ההלכה, היא בית אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, לעולם אין בזה מחלוקת, ולא קשיה. כאן לשאול, כאן להזכיר. רבן גמליאל דיבר על זמן שאלת הגשמים, ובעניין זה פסק רבי אלעזר כמותו. ואילו רבי יהודה דיבר על זמן הזכרתם, ובעניין זה אמר רבי יוחנן שהלכה כמותו, והוא אינו חולק על רבי אלעזר. שבה הגמרא לדון במה שפסק רבי יוחנן כשיטת רבי יהודה. מקשה הגמרא ואמר רבי יוחנן, במקום, בזמן ששואל גם מזכיר ומשמע, שבזמן שאינו שואל אינו מזכיר. ואם כן, כיצד פסק רבי יוחנן כרבי יהודה שמזכירים גשמים בשמיני עצרת, והרי אין שואלים ביום טוב מאחר, שאין אומרים ביום טוב ברכת השנים, תרץ לגמרא, ההוא להפסקה איתמר. דברי רבי יוחנן נאמרו לעניין זמן ההפסקה, שכאשר פוסקים לשאול בערב פסח, פוסקים גם מלהזכיר. וזו גם משמעות לשונו במקום ששואל מזכיר. אבל הוא מודה שמתחילים להזכיר עוד לפני שמתחילים לשאול, משום ששייך שיתחיל להזכיר קודם שמתחיל לשאול, מאחר שההזכרה היא ריצוי לשאלה. אבל כשפוסקים לשאול, לא שייך שימשיכו להזכיר, מחמת טעם זה. שבה הגמרא ומקשה ואמר רבי יוחנן, התחיל להזכיר, מתחיל לשאול, פסק מלשאול, פוסק מלהזכיר, משמע, שאין מתחילים להזכיר ביום שאין בו שאלה, ואם כן לשיטתו אין מזכירים בשמיני עצרת. מיישבת הגמרא את הסתירה בדברי רבי יוחנן באופן אחר, אלא מתרצת הגמרא לא קשיא. אין סתירה בדברי רבי יוחנן אלן והלהו. דברי רבי יוחנן שמתחיל להזכיר רק משעה שמתחיל לשאול, נאמרו לנו בני בבל שיש לנו תבואה ופירות בשדה כל חודש תשרי, שמונחים שם כדי להתייבש בשמש. ואין לנו רוצים שירטבו מהגשמים, ולפיכך אנחנו מתחילים להזכיר ולשאול על הגשמים רק בזין בחשבן. ומה שפסק רבי יוחנן כרבי יהודה שמתחילים להזכיר בשמיני עצרת, היינו לבני ארץ ישראל שקוצרים את התבואה בניסן ואוספים אותה בתשרי, ולפיכך לא חוששים להתחיל להזכיר כבר בשמיני עצרת. מקשה הגמרא, מה ישנה לדידן? במה שונים אנו בני בבל שאנחנו מזכירים? מתחילים להזכיר רק בחשבן משום דאיתלן פיירי בדברה. יש לנו תבואה ופירות בשדות. הרי לדידו נמי, גם לבני ארץ ישראל, יש טעם לדחות את ההזכרה לזין בחשבן, כיוון דאיתלו יש אצלם עולי רגלים הצריכים לחזור לבתיהם לאחר החג, ואם ירדו גשמים בימים שאחר החג, הם יקשו עליהם. שהרי זה טעמו של רבן גמליאל שמתחילים לשאול רק בזין בחשבן, כמה מבואר במשנה לקמן בדף יהודה עמוד א', תרץ את הגמרא כי כאמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי יוחנן שמתחילים להזכיר משמיני עצרת, היינו בזמן שאין בית המקדש קיים ואין עולי רגלים. מסיימת הגמרא ואומרת, אשתא דאתית לאחי, כעת שבאת לכך שיש חילוק בין הזמן שבית המקדש קיים לזמן שאינו קיים, ניתן לתרץ, הווה לדידו, בין מה שפסק רבי יוחנן כרבי יהודה, ובין מה שאמר רבי יוחנן שמתחילים להזכיר גשמים רק שמתחילים לשאול על הגשמים, הכל נאמר לגבי בני ארץ ישראל. ולא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן מה שאמר שזמן ההזכרה והשאלה שווה, היינו בזמן שבית המקדש קיים, שמחמת עולי הרגלים מאחרים אותם לזין בחשבן, וכאן מה שפסק כרב יהודה, היינו בזמן שאין בית המקדש קיים ומתחילים להזכיר בשמיני עצרת. אומר השפת אמת שנראה שהגמרה חזרה במתירוצה הקודם, ועכשיו נוקטת הגמרה שכשאין בית המקדש קיים, בכל המקומות מתחילים להזכיר בשמיני עצרת. דנה הגמרה במנהג בני בבל בהתחלת הזכרת הגשמים. וררת הגמרה ואנן דאית לנטרי יומי, אנו בני בבל, שיש לנו שני ימים טובים שאנו עושים מספק בסוף חג הסוכות, שהיום השמיני הוא ספק שביעי והתשיעי הוא ספק שמיני, וכן בשאר ימים טובים שמחמת שלא ידעו באיזה יום נקבע ראש חודש בבידין שבארץ ישראל, שלפי זה נקבע זמן המועדות, כמבואר במסרת ביצה בדף ד' עמוד ב', אז לפי רב יהודה שמתחילים להזכיר גשמים בשמיני עצרת איכי אבדינן, כיצד נוהגים אנו בעניין התחלת ההזכרה, הרי אין אנו יודעים איזה יום הוא שמיני עצרת. עונה הגמרא, אמר רב, מתחיל להזכיר במוספין של היום הראשון מספק שמה הוא שמיני עצרת, ופוסק מלהזכיר במנחה של אותו יום, מספק שמה הוא היום השביעי של סוכות וצריך להתחיל רק במוסף של מחרת. ומאותה סיבה גם אינו מזכיר בתפילות ערבית ושחרית של היום השני וחוזר להזכיר במוספין של אותו יום, שהרי עכשיו בוודאי כבר הגיע היום השמיני. מביאה הגמרא את דברי שמואל שחולק. אמר לו שמואל האמוראים שאמרו לפניו את דברי רב, פוקו, תצאו ואמרו לי לאבא, תגידו לרב חברי. ובמסכת ברכות בדף ממזיין כותב רשי ששמואל היה קורא לרב אבא משום כבודו, ואילו הרשבם במסכת פסחים בדף קופיותת פרש, שאבא היה שמוע אמיתי והיו קוראים לו רב משום כבודו. התייצו ותגידו לרב כך, וכי אחר שעשיתו את הראשון משני הימים המסופקים, קודש, שהזכרת בו את הגשמים והחשבת אותו כשמיני עצרת, תשוב ותעשהו חול? תחשיב אותו כיום השביעי שהוא חול המועד בכך שתפסיק להזכיר גשמים במנחה? אלא אמר שמואל, מתחילים להזכיר במוספים של היום הראשון שמה הוא שמיני עצרת. הוא ממשיך להזכיר במנחה מאחר שכבר יחשיבו כשמיני עצרת, ופוסק מלהזכיר בערבית ושחרית של היום השני, שמה עכשיו הוא היום השמיני עצרת ואין להזכיר בו עד מוסף, וחוזר ומתחיל להזכיר במוספין של אותו יום. ויהיה הגמרא את דעת רבה, רבה אמר כיוון שהתחיל להזכיר את הגשמים בתפילת מוסף של היום הראשון של שמיני עצרת, שוב אינו פוסק, אלא ממשיך להזכיר בכל התפילות שלאחר מכן. וטעמו, משום שאם מפסיקים להזכיר זמן קצר לאחר שהחלו, נראה הדבר כזלזול, אומר הרן. וכן אמר רב שאישת כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק. מביאה הגמרא שגם רב סבר לבסוף כדעה הזו. אומרת הגמרא ואף רב אדר בי, חזר בו ונקט כדעת רבה. דאמר רב חננאל אמר רב, מונה 21 יום מראש השנה כדרך שמונה 10 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים. כלומר שמתחיל למנותם מהיום הראשון של ראש השנה ולאחר מכן ביום הראשון של שמיני עצרת שחל בחבית בתשרי, מתחיל להזכיר את הגשמים, וכיוון שהתחיל שוב אינו פוסק. מסיקה הגמרא והלכתה, כיוון שהתחיל להזכיר את הגשמים ביום שמיני עצרת, שוב אינו פוסק. והטעם הוא ממה שנאמר בגמרא לעיל בדף ד' עמוד ב', כיוון שעשיתו קודש, אין אתה עושה הוא חול. כלומר, מאחר שבקיים אנו בקביעות החודשים, מעיקר הדין היום השמיני נחשב שמיני עצרת, והוא זמן הזכרת הגשמים. ואף על פי שתקנו חכמים לעשות יום נוסף משום מנהג אבותינו, כמבואר במסרת ביצה בדף ד' עמוד ב', אין זו סיבה מספקת לעשות בשמיני הפסקה בהזכרה ולהחשיבו כספק שביעי, כך אומר הריטב"א. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ה' עמוד א'. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בעניין שאלת הגשמים ומבארת עד מתי הוא זמן ירידת הגשמים, שמאז ואי לחשוב אין לבקש עליהם. שואלת המשנה בדף ה' עמוד א', עד מתי שואלים את הגשמים, כלומר, עד מתי הם ימות הגשמים שבהם מזכירים בתפילה את הגשמים ומבקשים עליהם? רבי יהודה אומר עד שיעבור כל חג הפסח. ונזכיר שלאלי קשתה הגמרא שדברי רבי יהודה כאן סותרים לדבריו במשנה שפתחה את המסכת, שאמר שם שהעובר לפני התיבה ביום טוב ראשון של פסח, הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר. הרי שסוף זמן שאלת הגשמים הוא בתחילת חג הפסח, ומסקנת הגמרא כדברי אולה, שהמשניות הללו חלוקות, התנאים נחלקו בדעת רבי יהודה. אז אם כן, עד מתי שואלים את הגשמים? רבי יהודה אומר עד שיעבור כל חג הפסח. רבי מאיר אומר עד לאחר שייצא שיעבור כל חודש ניסן. ומוכריח רבי מאיר כדבריו שכל חודש ניסן הוא עדיין זמן ירידת גשמים, שנאמר בדברי יואל הנביא, כאשר הבטיח לישראל על הגשם שיבוא לאחר עצירת הגשמים שהייתה באותה שנה, ספר יואל פרק ב' פסוק רב ג', ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, ובראשון היינו חודש ניסן שהוא ראשון לחודשי השנה. כאן נאמר בתורה, חודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. הרי מוכח שגם חודש ניסן הוא זמן ירידת הגשמים. אז שנינו כאן את המקור לדברי רבי מאיר, אבל לא נתפרש במשנה מה טעמו של רבי יהודה. ביאר התוספות יום טוב את הטעם, שמכיוון שמתחילים להזכיר את הגשמים, מתחילים ביום טוב האחרון של חג הסוכות, דהיינו שמיני עצרת. כך גם בהפסקה, אין מפסיקים עד שיעבור הפסח. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת רבי מאיר מסתיים זמן שאלת הגשמים רק לאחר שיעבור כל חודש ניסן, ומקורו מהפסוק בספר יואל, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. מביאה הגמרא את קושיית רב נחמן על לשון הפסוק הזה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, האם שייך לקרוא יורה לגשם היורד על הארץ בניסן? הרי יורה במרחשוון הוא יורד. דתניא, כך שנינו בברייתא לקמן בדף ו' עמוד א', נאמר בתורה בספר דברים פרק י"א פסוק י"ד, ונתתם את הר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש. יורה זהו הגשם היורד במרחשוון, ומלקוש הוא הגשם היורד בניסן. ובדף ו' תפרט הגמרא את הטעם שנקראו יורה ומלקוש. ואם כן, כיצד קרא הנביא יואל יורה על הגשם שעתיד לירד בניסן? ותוסות בדיבור המתחיל יורה אומר שהקושייה היא על הפסוק ולא על המשנה שהוכיחה מן הפסוק הזה, כיוון שאת המשנה היה אפשר ליישב שעיקר הראיה היא ממלקוש, ואילו יורה הוא אכן במרחשוון, אבל על הפסוק קשה, איך הוא הזכיר גם יורה וגם מלקוש בניסן? אמר לה, ישיב לו רבי יצחק, כך יאמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן כדי לבאר את הפסוק הזה. אף שיורה הוא אכן גשם היורד במרחשוון, אמנם בימי הנביא יואל בן פתואל, יואל היה בנו של שמואל הנביא, כאן נאמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק ב', ואי שם בנו הבכור יואל, ופתואל הוא כינוי לשמואל על שפיתה לקל בתפילתו. ואף על פי שבתחילה היה יואל בן שמואל רשע, כמו שנאמר על שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו היתו אחרי הבצע, אבל כיוון שחזר בתשובה והיטיב מעשיו, זכה לרוח הקודש, כך נאמר בילקוט שימוני. אבל רש"י בספר יואל מביא, שבספר הלכות גדולות כתוב שיואל חי בזמן אחר יחד עם הנביאים נחום וחבקוק שהיו בימי מנשה מלך יהודה. וגם האבן עזרא כותב שעל פי הפשט, אין זה בנו של שמואל. אז אם כן, השיב רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כדי לבאר את הפסוק הזה, גם שיורה הוא אכן הגשם שיורד במרחשוון, אמנם בימי הנביא יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה, שירד היורה בחודש ניסן. נכתיב וכתוב בו בדברי יואל הנביא, שכאשר ניבא על הרעה ועתיד לבוא על ישראל, ספר יואל פרק א' פסוק ד', יתר הגזה מחל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. וניבא יואל שארבעה מיני חגבים אלו יחלו את התבואה, וכל מה שיותיר מין אחד של החגבים יאכל המין האחר. וכוונתו הייתה לאותו רעב שהיה שבע שנים בימי יהורם בן אחיו מלך ישראל. והרעב הזה נזכר בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק א', שאמר אלישע הנביא לאישה שהחיה את בנה, קומי ולך יתו ויתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים. אמר כאן רבי יוחנן שהרעב שהזכיר אלישע הוא אותו רעב הנזכר בנבואת יואל, שנעשה על ידי מינים רבים של הרבה. ואף על פי שהנביא כאן דיבר על מיני הרבה שעל ידם יבוא הרעב, אילו מנבואתו של הנביא על הגשמים נראה שהרעב היה מחמת עצירת הגשמים, אבל באמת שניהם אירו מפני שהרבה דרכו לבוא בשנת בצורת. כך אומר הרמב"ן. ואילו הרד"ק פירש שבאמת בארבע שנים הראשונות היו ארבעה מיני הרבה שקילו את תבואתם, בכל שנה בא מין אחר, ולאחר מכן בשלוש השנים האחרונות נעצרו הגשמים. אם כן, הפסוק הנזכר במשנה שניבא יואל ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, הוא מנבואתו של יואל על השפע שיבוא לישראל אחר שיסתיים אותו הרעב. ואכן כך היה, שבאותה שנה שביעית לרעב כבר יצא עבר כל חודש אדר, ועדיין לא ירדו גשמים באותה שנה, ולכן גם לא זרו באותה שנה. ירדה להם רביעייה ראשונה, התחלת הגשמים, באחד בניסן. אמר להם הנביא לישראל, צאו וזרעו, כיוון שכבר נגמר הרעב ועכשיו כבר תצמיח השדה את תבואתה. כאן נאמר שם בספר יואל, ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצר. אמרו לו בני ישראל, מה יעשה מי שיש לו רק קו חיטים או קבה עם שני קבים סעורין? האם יאכלנו ויחיה, או יזרענו וימות ברעב? שהרי לא יהיה לו מה לאכול עד שתצמח התבואה, ומה הועיל בזריעתו? ודאי שמוטב שיאכל מה שבידו ויחיה, וכיצד אתה אומר לנו לזרוע באדמה את המעט שבידינו? אמר להם הנביא לישראל, הגם שהדבר אינו מסתבר, אף על פי כן צאו וזרעו. ועם ישראל האמינו לדברי הנביא ויצאו וזרעו מהמעט שבידם. ונעשה להם נס ונתגלה להם מה שבקטלים, התבואה שעצרו האחברים בתוך הקטלים ומה שבחורי הנמלים. דרכם של הנמלים לאגור מזון בחורים שחופרים בשדות, אומר רש"י, על העין יעקב. וכך היה להם מיד מה לאכול. יצאו וזרו בימים שני ושלישי ורביעי בניסן, וירדה להם רביעה שנייה של גשמים בחמישה בניסן. וצמחה התבואה במהירות עד שבשנה זו הקריבו עומר ב-16 בניסן מאותה תבואה חדשה. שהרי קורבן העומר היה קרב ביום ט"ז בניסן, ולהקרבתו צריך להביא כבש בן שנתו לעולה ועומר אחד של סעורים, ודווקא סעורים שצמחו מהתבואה החדשה של אותה שנה, כאמור בספר ויקרא פרק כ"ג. ובכך התקיים המשך דברי יואל באותה נבואה, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל להרבה. הרי נתבהר בזה כיצד ייתכן שהיה יורה בחודש ניסן. שואל הגבורות הרי, הרי כאן לא מצינו, אלא שירדה להם רביעה שנייה בהי בניסן, ואם כן, כיצד הוכיח רבי יהודה מכך שכל חודש ניסן ראוי לגשמים? דהיינו אף לאחר חג הפסח, מתרץ הרשש, שמאחר והנביא לא פירש באיזה יום בחודש כדרך הנביאים בכל מקום, אלא אמר בסתם בראשון, משמע שכל החודש ראוי לגשמים, אלא שבאותו מעשה, כך הרע שירדו בהי בניסן. מבארת הגמרא את גודל הנס שהרע אז. אומרת הגמרא, נמצאי תבואה גדילה תמיד בשישה חודשים מתשרי ועד ניסן, גדילה באותה שנה ב-11 יום, מיום ה' בניסן ועד ת' זין בו. נמצא שאותו עומר סעורים הקרב בכל שנה מתבואה של שישה חודשים, באותה שנה היה קרב מתבואה של 11 יום. אומר הבן יהוידע, הטעם שחזרה הגמרא ואמרה את הדבר הזה כדי ללמד שמה שמיירה לצמוח דווקא ב-11 יום, כדי שיוכלו להקריב את קורבן העומר בזמנו. אומרת הגמרא, ועל אותו הדור הוא אומר בתהילים קופחבב, אזורים בדימה, ברינה יקצורו, הלוך ילך ובחון עושה משך הזרה. והיינו, שהיו בוכים בעת שזרעו, כיוון שעדיין לא היה להם מה לאכול, ולבסוף קצרו ברינה את תבואותיהם. ונשאלת השאלה, שהרי היה להם מה לאכול את מה שמצאו בקטלים ובחורים, ומדוע כתוב שזרעו מה שבידם בדימה? משום שלא היה להם מה לאכול. כתב הרייף בפירושו לעין יעקב, שלא עשה להם הקדוש ברוך הוא נס זה שמצאו מה שבקטלים ובחורים, עד שהאמינו בהשם ועשו כדברי הנביא ויצאו וזרעו את המעט שבידם. ואז די יצחק כתב שזרעו בדימה מפני שמה שמצאו היה ממעשה ניסים ואין לסמוך על הנס. שאפשר לסמוך על זה שלמחר גם יהיה להם מה לאכול. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק בספר תהילים לעניין הנס שהיה בימי יואל. ביארנו את כוונת הכתוב הזורים בדימה ברינה יקצורו, אבל מה היא? מה הכוונה בתיבות שנכתבו לאחריהם? הלוך ילך ובחון עושה משך הזורה? אם הכוונה על בני אדם שזרו אז, הרי כבר מבואר שעליהם נאמר, אזורים בדימה ברינה יקצורו, אמר רבי יהודה, כוונת הפסוקי לאותו שור שחרשו בו באותה שנה, שכשהוא היה חורש, ויש הגורסים כשהוא היה זורע, היה הולך ובוכה, כיוון שאין לו במה להסביע את רעבונו. ועל כך נאמר, הלוך ילך ובכו, ובחזירתו מן החרישה, כבר היה אוכל חזיז, שחת של תבואה, כשהיא עדיין ירוקה מן התלם, מהשורה שאותה חרש בהליכתו. מפני שכל כך מיירה התבואה לצמוח, וזה מה שכתוב, בוא יבוא ורינה. ראינו שהוא חוזר מהחרישה ברינה, כיוון שכבר היה לו מה לאכול. שואלים התוספות, בדיבור המתחילו בחזירתו, הרי אמרו לאל, שנמצא תבואה גדלה ביהודה לפיימים, דהיינו מיום ה' בניסן שבו ירדה רביעה שנייה, ועד יום ת' זין בניסן, ואילו כאן נראה שכבר ביום שזרו, דהיינו בבית בניסן, החלה לצמוח, ואם כן הייתה הגמרא צריכה לומר שצמחה, ב-12 ו-13 ימים, דהיינו מיום ג' בניסן, שהוא היום הראשון, השלם שהתחיל לצמוח בו, שהרי בשני בניסן זרו רק באמצע היום ואין להחשיב את היום הזה, ומיום ד' בניסן, ועד ליום ת' זין בו, תרצים התוספות שכוונת הגמרא לתבואה המאוחרת ביותר שנזרעה, דהיינו ביום השלישי השלם לזריעתם, שאף היא צמחה ת' זין בניסן, דהיינו בתוך 11 יום, שהוא הנס היותר גדול. ואילו השפת אמת בייר, שבאמת מיד אחרי החרישה הייתה הארץ מעלה עשבים וזהו חזיז, אבל הוא אינו גידול גוף התבואה אלא עשבים ממנה. אמנם מכיוון שהייתה ממהרת להוציא עשב בשעה קלה כזו, דהיינו בהליכת השור ובחזירתו, ממילא מובן גם שגם התבואה עצמה מיירה להיגמר ביהודה אלף ימים. ואילו המרשה כתב שאין לפרש את כוונת הגמרא שכבר בחזירתו באותו יום היה השור אוכל ממה שזרע, אלא הכוונה היא שבכל שלושת ימי הזריעה היה הולך השור ובוכה מפני שעדיין לא צמח כלום, ולכן כתוב בפסוק לשון כפולה, הלוך ילך, וממשיך הכתוב נושא משך הזרע, דהיינו שבחר הכל עוד נמשך זמן הזריעה, אבל בחזירתו, דהיינו ביום ה' בניסן, שכבר נסתיימה הזריעה וחזר מן השדה לבית, אז כבר החלה התבואה לצמוח ויכול היה לאכול חזיז מן התלם. דורשת הגמרא, בדרך זו גם את סוף הפסוק. מהי כוונת הפסוק? במילותיו בו יבוא ברינה נוסע לאומותיו, אבל איזה רינה כוונת הפסוק? אם על רינה שמחמת התבואה שגדלה להם במהרה וכבר יש להם עכשיו מה לאכול? הרי על כך כבר כתוב מקודם, ברינה יקצורו. אמר רב חיסדא ואמרי לה במתנית הטענה, ויש אומרים ששנינו זאת בברייתא, שהכוונה בזה לנס גדול נוסף שהרע לתבואה שצמחה באותה שנה, שאף על פי שדרכה של התבואה, שהקנה שעליו השיבולת גדול פי שלושה או פי ארבעה מן השיבולת עצמה, אבל באותה שנה הייתה התבואה כה משובחת, עד שהיה הקנה גדול כשיעור זרת, שזה בעצם חצי ימה, כאמור בתוספתא במסכת כלים, ואילו גודלה של השיבולת היה כפול מהקנה כשיעור זרתיים, שתי זרתות. מביאה הגמרא שאלה נוספת ששאל רב נחמן את רבי יצחק, והתשובה שהשיב לו בשם רבי יוחנן בניין הרעב שעליו ניבא יואל הנביא. אמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מה ידכתיב, מה ביור הכתוב שאמר אלישע הנביא בימי יהורם בן אחיו מלך ישראל בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק א', כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים. באנח, באותן שבע שנים של רעב, מה יאכול, מה אכלו ישראל וכיצד נתקיימו? אמר להישיב לו רבי יצחק, ככה אמר רבי יוחנן, ככה אמר רבי יוחנן בשנה הראשונה של הרעב, אכלו מה שמצאו בבתים. בשנה השנייה, כשכבר קלה האוכל מן הבתים, אכלו מה שנשאר בשדות, לאחר שקצרו ואספו את התבואה, וכן מצאו ספיחים שגדלו מעליהם בשדות. בשנה השלישית, כשגם בשדות כבר לא נמצאה התבואה, אכלו בשר בהמה טהורה. בשנה הרביעית, כשכבר לא נשאר בידם בהמות טהורות, אכלו בשר בהמה טמאה. בשנה החמישית, כשגם בהמות טמאות לא היו להם, אכלו בשר שקצים ורמסים. והטעם שבתחילה אכלו בשר בהמה טמאה, ורק לאחר שגם הוא קלה אכלו בשר שקצים ורמסים, אף על פי ששניהם אסורים מהתורה באכילה, הם עשו זאת משום שכך הדין, שבמקום שיש צורך לאכול מאכלות אסורות משום פיקוח נפש, יש לאכול מקודם את האיסור הקל יותר. כאן אמר במסכת יום הדף פי ג' משך הזו בולמוס, מאכילים אותו הקל הקל. ומכיוון שאיסור אכילת בשר בהמה טמאה קל יותר מאכילת שקצים ורמסים, שהרי אוכל בשר בהמה טמאה אינו חייב אלא אם כן אכל כזית, ולא על אכילת שרץ חייבים אף בשיעור כעדשה, וגם שנינו שאוכל שקצים ורמסים לוקה משום כמה להבין, ולא אוכל בשר בהמה טמאה אינו חייב אלא משום להב אחד, כך מסביר העין אליהו. ממשיכה הגמרא ומפרטת מה הם אכלו באותם שבע שנים של רעב. בשנה השישית היו מקצת מהם שאכלו בשר בניהם ובנותיהם. בשנה השביעית אף בשר זרועותיהם, זרועות עצמם. ועיון יעקב מסביר, מחמת צער הרעב כחשו זרועותיהם כאילו החלום. לקיים מה שנאמר בדברי ישעיהו הנביא, כאשר הזהיר את ישראל על הרעה אשר תבוא עליהם מפני חטאיהם, ספר ישעיה פרק ט' פסוק י', איש בשר זרועו יאכלו, שכל כך יגדל הרעב עד שיוכל איש את בשר זרועו. הביאה הגמרא ארבע שאלות נוספות ששאל רב נחמן את רבי יצחק על דברי הנביאים, ושגם עליהם השיב רבי יצחק מדברי רבי יוחנן. ואמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מהו הביור הכתוב בנבואתו של הושע על גאולת ישראל? ספר הושע פרק י' פסוק ט', בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, הייתכן לפרשו כפשוטו, שמשום דה בקרבך קדוש, כלומר מפני שאתה מיטיב מעשיך והקדוש ברוך הוא שוכן בקרבך, לפיכך יאמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בעיר? הרי אדרבה, כיוון שיטיבו מעשיהם, ודאי שעליו לבוא בעיר. אמר להישיב לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן שהנביא מלמדנו כאן, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה שבשמיים, עד שאבוא לירושלים של מטה שבארץ, וכוונת הפסוק היא, עד שיהיה בקרבך קדוש, דהיינו עד שישכון בירושלים שלמטה, לא אבוא בעיר, ירושלים שלמעלה. ובספר האמונה והביטחון לרמב"ן בפרק י' כתב בזה שבא ללמדנו בזה את עניין צער השכינה, שכביכול אף השכינה אל המנוחה כל זמן שישראל עדיין בגלות, כמו שנאמר בספר ישעיה פרק סמך ג' ובכל צערתם לא צר. והאור החיים בספר בראשית פרק א' פסוק א' מבאר שאף על פי שעיקר שכינת הקדוש ברוך הוא בעליונים, מכל מקום חביבה עליו יותר ירושלים של מטה, שהיא מקום שכינתו שבתחתונים, ומפני שעיקר בריאת העולם הייתה בעבור התחתונים שהם עמו ונחלתו. ומצינו שיש ירושלים של מעלה, כך אמרו במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד ב' בעניין שבעת הרקיעים, שהאחד מהם נקרא זבול, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. ועיקר ייחוד שם השם על ישראל הוא בירושלים של מעלה, ומשם אשר שכינתו בירושלים של מטה מכוונת כנגדה. כך אומר ספר המקנה על מסכת קידושין. עכשיו הגמרא מבררת דברי רבי יוחנן ומעיקה, וכי יש ירושלים למעלה בשמיים, ושיבה הגמרא אין. אכן, דכתיב כתוב בתהילים קכ"ב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, כלומר העיר ירושלים תהיה בנויה כעיר אחרת, שהיא כדוגמתה, ומוכח שיש עוד ירושלים אחרת, והיכן היא, אם לא למעלה. רבינו גרשום פירש שלשון יחדיו, משמע ששתי ירושלים הם. שאלה נוספת שאל רב נחמן את רבי יצחק, ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מהו ביור הכתוב, כשהוכיח ירמיה הנביא את ישראל שלא ילכו אחרי עבודה זרה וחוקות הגויים, ספר ירמיה פרק י' פסוק ח', ובאחת יבערו ויחסלו מוסר אבלים עצו, שלפי פשוטו מובן רק סוף הפסוק מוסר אבלים עצו, דהיינו שהם אטומים כעץ מלקבל מוסר ואין תועלת לאנישם. אבל לא מובן תחילת הפסוק, ובאחת יבערו ויחסלו, שנראה לכאורה שיש רק עבירה אחת שהעובר עליה הוא בער וכסיל, והרי אף העובר על כל אחת מהעבירות שבתורה נקרא כסיל ובער. וגם אם נפרש יבערו מלשון בוער באש הגיהנום, לא מובן מה זה באחת, הרי כל העבירות עונשם גיהנום, וגם לא מובן המילה יחסלו. איך היא שייכת אחרי בעירת אש הגיהנום? כך מסביר הרייף את שאלת הגמרא. אמר להישיב לו רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, ודרש את הפסוק, עבירה אחת היא הנרמזת בתיבה ובאחת שמבערת רשעים בגיהנום, וזהו, יבערו ויחסלו, שיבערו על ידה הכסילים הרשעים בגיהנום. ועוד אפשר לפרש את המילה יכסלו, שכיוון שעבודה זרה שקולה ככל המצוות, מעלה הקדוש ברוך הוא עליהם כאילו כסלו ועברו על כל המצוות שבתורה, כך מסביר הרייף. ומהי אותה עבירה עבודה זרה, אומרת הגמרא? ואמר על אווירה זו שהיא מבארת את הרשעים בגיהינום, אף על פי שגם על שאר העבירות נענשים בגיהינום, מפני שעליה אמרו שהמודה בה ככופר בכל התורה כולה, וכל הכופר בה מודה בכל התורה כולה. כך נאמר בספרי על פרשת ראה. וכן להפך אמרו במסכת מכות דף כ"ד עמוד א', שבה חבקוק והעמיד את כל התורה על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. ולפי זה גם סוף הפסוק מכוון על אותו עניין, וביורו מוסר הבלים עץ הוא, עבודה זרה היא הבל, והעובדים לה יבערו כעץ באש הגיהינום. מבארת הגמרא, ומגזירה שווה למדנו שפסוק זה נאמר על עבודה זרה. גזירה שווה היא אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, והיא לימוד על עניין אחד בתורה מעניין אחר, על פי שתי תיבות דומות שנכתבו בפסוקים שבשני העניינים. כתיב אחא כתוב כאן מוסר הבלים עץ הוא, וכתיב אתם כתוב בהמשך אותה נבואה בספר ירמיה פרק י' פסוק ט"ו על כל מיני האלילים. הבל אמא מעשה תעתועים, הרי שקרא כתוב לעבודה זרה הבל. ומכאן נלמד שגם כאשר כאן אמר הבלים, הכוונה לעבודה זרה. ועוד שאלה שאל רב נחמן את רבי יצחק, ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מה ידכתיב, מהו ביור הכתוב שאמר ירמיה הנביא כאשר הוכיח את ישראל על שהלכו אחרי עבודה זרה בספר ירמיה פרק ב' פסוק י"ג, כי שתיים רעות עשה עמי, הרי יש לתמוע על דבריו, תרתינו דאבו, וכי רק שתי עבירות היו בידם, ואילו את כל 24 הספרים שבתורה נביאים וכתובים, שעל כולם הם עברו, ואותם לא הזכיר הנביא, וכי כל זה שביק עליו, נמחל להם, ודאי שאין הדבר כך, ואם כן מדוע אמר הנביא שרק על שתי עבירות עברו ישראל? ובפירוש הראשון מבאר רש"י, שכוונת השאלה היא, מדוע אמר הנביא שרק שתי עבירות היו בידם, והרי על כ"ד עבירות עברו, כמו שמונה הנביא יחזקאל, בנבואת התשפוט בספר יחזקאל פרק כ"ב, ונמנה אותם, א' עיר שופכת דם, ב' ועשתה גילולים, ג' תומת השם, ד' רבת המהומה, ה' איש לזרוע היו בך למען שפוך דם, ו' וז' אב ואם הקלו בך, ח' לגר עשו בעושק בתוכך, ת' וי' יתום ואלמנה הונו בך, י' א' קודשי בזית, י' ב' ותשבתותי חיללת, י' ג' אנשי רחיל היו בך, י' ד' ואלה הערים אכלו בך, ת' ו' זימה עשית בתוכך, ת' ז' ערוות אב גילה בך, י' ז' תומת הנידה, וי' ח' ואיש את איש את רעהו עשה תועבה, י' ת' ואיש את קלתו תימה בזימה, ח' ואיש את אחותו בת אביו עינה בך, ח' א' שוחד לקחו בך, ח' ב' נשך ותרבית לקחת, ח' ג' ותבצי רעייך בעושק, וח' ד' ואותי שכחת נאום השם. כך מפרט ספר הערוך את ח' ד' העבירות שעברו. אז מדוע מונה הנביא ירמיה כי שתיים רעות עשה עמי? רק שתיים. אמר להישיב לו רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן. כוונת הנביא לעבירה אחת שהיא שקולה כשתיים. ומה היא נהיו? מה היא זאת? העבירה, עבודה זרה שעשו בה שתי רעות. דכתיב, כמו שכתוב באותו פסוק בירמיה, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. הרי ששתי רעות ישנן בעבירה זו, גם עזבו את השם שהוא נמשל למקור מים חיים, וגם הלכו לעבודה זרה שהיא הבל. ונמשלת לבורות מים שכותליהם נשברים ולא יכילו את המים הניתנים בהם. בור הנזכר במקרא אין מימיו נובעים מן האדמה, אלא הוא מקום כינוס מים. כנאמר בספר ויקרא, הוא בור מקווה מים, ואינו כמעיין שמימיו נובעים ממקורו. וכוונת המשל היא, כי הקדוש ברוך הוא נמשל כמקור מים חיים שכל ההשפעה היא ממנו בעצמותו. ואילו כל הכוח של שרי מעלה או כוכבים ומזלות אינו משלהם, אלא ניתן עליהם מאיתו יתברך. ואילו רק הלכו לעבוד לכוכבים ומזלות, זו הייתה רעה אחת, אבל הם הלכו לעבוד את האלילים שאינם אלא כבורות הנשברים, אשר אפילו את הניתן לתוכם לא יכלו להכיל. ואילו הם שתיים הרעות שעשו, כך מסביר הרד"ק, האל שיח והמצודה דוד. והטעם שכתב בורות בלשון רבים, כיוון שהם היו עובדים להרבה אלילים. כנאמר בירמיה, כי מספר עריך היו אלוהיך, כך מסביר המהרש"א. ביור נוסף, מדוע נחשב מה שחטאו ישראל בעבודה זרה לשתי רעות? וכתיב בהו וגם כתוב עליהם באותה נבואה, כי עברו איי קיטים וראו וכידר שלחו והתבוננו מאוד וראו הן הייתה כזאת. כלומר, לימדו מן הגויים שאינם ממירים את אלוהיהם, לכו בעצמכם אצל איי הקיטים הקרובים עליכם וראו שכנו, וגם שלחו שליחים למדינות ערב הרחוקות. כידר הוא כינוי לבני ערב. וחיקרו היטב את מנהגם, הייתכן שתהיה אצלם כתועבה הזאת. האמיר גוי אלוקים ואמא לא אלוקים, ועמי האמיר כבודו בלא יועיל. והביאור הוא, האם יש גוי אשר אמיר את אלוקיו, ואף על פי שבאמת אמא לא אלוקים, ואילו עם ישראל אמיר את אלוקיו אשר בו היה מתכבד? ובמה אמירו? בעבודה זרה שאין בה תועלת. והטעם שאמר הנביא להתבונן דווקא באומות האלו, תנא שנינו בברייתא, כי תאים עובדים לאש, וכידריים עובדים למים. לרשי גורס להפך, קיטיים עובדים למים וקידריים עובדים לאש. ואף על פי שיודעים הקיטיים שהמים חזקים יותר שרי מחבים את האש, מכל מקום להמירו את אלוהם. והאלשיך מוסיף שגם הקידריים, אף על פי שרואים שגם האש חזקה מן המים, שרי האש מבעבת המים, מכל מקום לא המירו את אלוהם. ועל כך מוכיח הנביא שישראל אסורה יותר משתי אומות אלו, כיוון שהיה להם ללמוד מהקידריים העובדים למים ואינם ממירים אותם ללכת לעבוד אש, כיוון שמבינים הם שאין להמיר דבר בדבר הפחות ממנו, שהאש פחותה מן המים שהרי המים מחבים אותה, ואילו ישראל לא הבינו את הדבר הזה, ועזבו מקור מים חיים והלכו לחצוב בורות נשברים, כמו האש הנשבר מפני המים. ועוד, שאפילו מהקיטיים לא למדו שהקיטיים עובדים לאש אף על פי שיודעים שפחותה היא מן המים, המחבים אותה ואינם ממירים אותה במים. הרי שאינם ממירים את אלוהם אפילו לדבר המועיל יותר, ואילו עמי גרוע מכך שהרי המיר כבודו את אלוקיו, אשר בו היה נכבד, ובמה המירו בלא יועיל, בעבודה זרה שאין בתועלת כלל. ולזה כוונת הנביא כשאמר כי שתיים רעות עשה עמי, כיוון שעשו יותר מרעותיהם של שתי אומות אלו. שאלה נוספת ששאל רב נחמן את רבי יצחק בביאור דברי הנביאים, ואמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב מהו ביאור הכתוב בספר שמואל א' פרק ח' פסוק א', והיא כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, כיוון שמפני זקנותו לא היה בכוחו להניג את ישראל כמקודם, לפיכך מינה את בניו יואל ואביה לשופטים בערי ישראל כדי להקל מעליו. כך מסביר הרלב"ג. שואלת הגמרא, ומי סיף שמואל כולי, וכי שמואל היה זקן כל כך? ועבר 52 אבא, והרי בזמן מותו לא היה שמואל אלא בן 52 שנים. דאמר מר, כך שנינו בברייתא במסכת מועד קטן דף כוח, מי שמת ב-52 שנה, אין זו מיטת כרת, שהרי זהו מיטתו של שמואל הרמתי. אם כן, מה פירוש הכתוב, היה כאשר זקן שמואל, הרי שמואל לא הגיע לזקנה. ובברייתא שם במסכת מועד קטן, שהביאה כאן הגמרא, נאמר בתחילתה שהיא מת לפני שמלאו לו 50 שנה, זוהי מיטת כרת, אבל אם מת בן 52 שנה, זוהי מיטתו של שמואל הרמתי, ואם מת בן 60 שנה, זוהי מיטה בידי שמיים. אבל מסקנת הגמרא במסכת מועד קטן בדף כוח היא, שבאמת מי שמת מ-50 עד 60 זוהי מיטת כרת, והטעם שהתנא בברייתא כתב רק על מיטת פחות מ-50 שהיא כרת, זהו מפני כבודו של שמואל הרמתי שמת כשהוא בן 52. אז למה נאמר על שמואל, והיא כאשר זקן שמואל, הרי שמואל לא הגיע לזקנה? אמר לי, ישיב לו רבי יצחק, אך אמר רבי יוחנן, אכן לא הגיע שמואל לזקנה, אלא שכבר בעודו צעיר, זקנה קפצה עליו, והלבין שערו עד שנראה כזקן מאוד. ומבארת הגמרא מדוע קפצה זקנה על שמואל. שמואל ציווה את שאול בשם השם, לך והקיטה את המלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמדת מאיש עד אישה, מעולל עד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. אבל שאול לא קיים את הציווי הזה, ולאחר שהיכו את המלק במלחמה, חסו הוא ועם על הגג מלך המלק ועל מיטב הצאן ולא הרגום. ומכיוון שזה היה נגד ציווי השם, לפיכך היה אז דבר השם לשמואל בנבואה דכתיב, נאמר בספר שמואל א' פרק ט"ו פסוק י"א, ניחמתי כי המלכתי את שאול, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים, כלומר חזרתי במרצוני להמליך את שאול על ישראל, מפני שלא קיים את דבריי, ואז רצה הקדוש ברוך הוא להרוג את שאול מיד. כששמע שמואל את דברי השם, התחנן לו שלא יהרוג את שאול, ככתוב ואיחר לשמואל ויזעק אל השם כל הלילה. וכך אמר לפניו ריבונו של עולם, שקלטני, החשבת אותי כמשה רבינו ואהרון הכהן, דכתיב, נאמר בתהילים צדית, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, כלומר משה ואהרון שהיו הגדולים שבכהני השם, וכן שמואל שהיה מהמיוחדים שבקוראי שמו, וכיוון שהיה שמואל שווה להם, בזה שגם להם וגם לשמואל היה נענה השם מיד לתפילותיהם, ביקש שמואל כך, מה משה ואהרון לא בטלו מעשי ידיהם בחייהם, כלומר יהושע בן נון שהיה מעשי ידיהם של משה ואהרון שהרי הוא תלמידם, הוא לא מת בחייהם, אף אני לא התבטל מעשי ידיי בחיי. שאול שהוא כמעשה ידיי, שכן אני המלכתי אותו למלך, לא ימות בחיי. אמר הקדוש ברוך הוא, איך יעביד, איך אעשה, לימות האם ימות שאול, הרי לא קשב שמואל, לא יניח שמואל מלהתפלל, שלא ימות. לימות שמואל, אם ימות שמואל, כדי שלא יראה במיטת שאול בחייו, אם אעשה כך יש לחשוש עד זוטר, כי מאחר ושמואל צעיר לימים, אם ימות עכשיו, מרנני הבטרי, ירננו הבריות אחריו, שמה חלילה עבירה הייתה בידו, ולכן מת קודם זמנו. ואם לא לימות לא ימות שאול עכשיו, וגם לא לימות לא ימות שמואל, אלא המתין מלהמית את שאול עד שיגיע זמן מותו של שמואל, הרי כבר הגיע זמנה של מלכות דוד למלוך בישראל. כמו שנאמר שלאחר אותו מעשה אמר השם לשמואל שילך לבית לחם וימשך את דוד למלך. ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, אפילו כמלוא שערה, כלומר לא ייתכן שיהיו יחד בעולם שני מלכים בישראל. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, הקפיץ עליו זקנה כדי שיראה זקן, וכאשר ימות יסברו שמת בזקנותו. אומר הרד"ק שלא ידעו כולם את מספר שנותיו של שמואל. ואף על פי שנאמר בספר שמות פרק חב ג' פסוק חבה ואת מספר ימיך המלא, ודרשו חכמים במסכת סוטה דף י' ג' שבה הפסוק ללמדנו שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, ואיך ייתכן ששמואל הנביא מת קודם זמנו, אומר המערשה שכיוון ששמואל עצמו ביקש שלא יתבטל מעשה ידיו בחייו ולא היה אפשר שתתקיים בקשתו אילו לא ימות, אין זה נחשב שנלקח קודם זמנו. מביאה הגמרא פסוק נוסף בו נרמז העניין הזה. היינו דכתיב, זה כוונת הכתוב בספר שמואל א' פרק כ"ב פסוק ו', ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, שלכאורה לא מובן לשון הפסוק, וכי מה עניין גבעה אצל רמה? והרי שני מקומות שונים הם, גבעה הייתה מקומו של שאול בנחלת שבט בנימין, ואילו רמה זהו מקומו של שמואל הנביא בהר אפרים. ואם כן, איכן באמת ישב שאול? אלא בא הפסוק לומר לך, כי אכן היה ראוי שאול למות מיד כשעבר על ציווי השם, ומי גרם לשאול שישב על מלכותו בגבעה שתי שנים ומחצה, שזה היה זמן מלכותו של שאול, תפילתו של שמואל הרמתי שהתפלל על שאול שלא ימות בחייו. וזהו ביור הכתוב, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, דהיינו שישיבתו בגבעה על מלכותו הייתה בזכות האש של הגדול, הוא אותו צדיק אשר ברמה שהיה מתפלל עליו. בקשה הגמרא, ייתכן לומר שזו סיבת מותו של שמואל, וממית חגברה מקמי גברה? וכי ייתכן שיהיו חייו של אדם נדחים מפני צורך אדם אחר, שלפיכך שמואל מת קודם זמנו כדי שלא תתעכב מלכות דוד? משיבה הגמרא, אין. אכן ייתכן כדבר הזה, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מהי דכתיב, מהו ביור הכתוב בספר הושע פרק ו' פסוק ה', על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי, כלומר אני הוא שגזרתי באמרי פי, להמית את הנביאים קודם זמנם ולא חטאיהם גרמו לכך, ולכן במעשיהם לא נאמר בפסוק הזה, כיוון שלא מעשיהם גרמו לכך אלא באמרי פי. מפני דבר שגזרתי, כגון שמואל שמת קודם זמנו ולא מפני חטאו, אלא מפני שכך גזר השם, שלא לעכב את מלכות דוד, על מה? מתחי גברה מקמי גברה, הרי מוכח שייתכן שידחו חייו של אדם מפני צורך אדם אחר. ויהיה הגמרא מאמר נוסף שאמר רבי יצחק לרב נחמן בשם רבי יוחנן. מספרת הגמרא, רב נחמן ורבי יצחק אביית ובסעודתה היו יושבים בסעודה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, לאם אמר מילתא, אמור לדבר תורה. אמר לה, ישיב לו רבי יצחק, איני יכול לשוחח עכשיו, כי אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, אין משיחין בסעודה, אין משוחחים בסעודה, משום ששני צינורות הם בגרון. הקנה שדרכו האדם נושם ומדבר, והוושת שדרכו בולע האדם אוכל ומשקה. ובעת שהאדם אוכל, נסתם הקנה ונפתח הוושת, ואם ישוחחו אז יש לחשוש שמא יקדים קנה לוושת, שמא ייפתח הקנה ועלולו לבלוע את המאכל דרך הקנה ויבוא לידי סכנה. והמפרשים מאירים על מה שאירע באותו מעשה, א', הייתכן שרב נחמן לא ידע את ההלכה הזו שאין מסיחים בסעודה, ב', רבי יצחק שישיב לו אין מסיחים, הרי בדיבור זה עצמו מסיח הוא בסעודה, וג', הרי בדיבור זה שאמר אין מסיחים בסעודה, שמא יקדים קנה לוושת ויבוא לידי סכנה, יש יותר תיבות מהדיבור שאמר לו לאחר הסעודה, כפי שנלמד מיד בהמשך. ואם כן, שוב היה עדיף לו לומר מתחילה יעקב אבינו לא מת, שזה מה שהוא אמר לו אחרי זה. אומר העיון יעקב, שסבר רב נחמן של אמירת דבר תורה, הרי התורה מגינה ומצילה, ואין לחוש לסכנה, ואפילו שיחה של תלמידי חכמים צריכה לימוד והיא כדברי תורה, ואין לחוש לשוחח בה בעת הסעודה. ועל זה השיב לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן, כלומר, ועל זה השיב לו רבי יצחק שאמר רבי יוחנן, שוודאי דברי תורה מותר לומר תוך סעודה, אבל שיחה של דברי תורה, אף של תלמידי חכמים כגון, שיש בתוכה גם דברים בתהילים במקצת, יש לחוש לסכנה. מה שאין כן אם אומר רק דברי תורה, אין לחוש לסכנה, כי תורה מגינה ומצילה. אומר המשנה ברורה, כל זה דווקא בתוך הסעודה, אבל בין תפשיל לתפשיל אין חשש לשוחח, ועד הרבה. מצווה היא ללמוד תורה על שולחנו, ששלושה שאכלו על שולחן ולא אמרו עליו דברי תורה, נחשב כאילו אכלו מזבחי מיתים. ממשיכה הגמרא לספר, בתר דסעוד, לאחר שסעדו ויכול היה רב יצחק לדבר כפי שביקש רב נחמן, אמר לרב יצחק לרב נחמן, אחי אמר רב יוחנן, כך אמר רב יוחנן, יעקב אבינו לא מת, אלא חיו לעולם. אמר לרב נחמן לרב יצחק, הרי מפורש בתורה, שחנתו את גופו של יעקב וגם שספדו לו, וכן שקברו בקברו, וכי בכדי וכי בחינם, ספדו ספדניה, ספדו לו הסובדים, וחנתו חנתניה, וחנתו החונתים, וקברו קבריה, וקברו הקוברים, האם ייתכן לומר כן? אמר לי רב יצחק לרב נחמן, אכן יעקב אבינו לא מת, אלא שסבורים היו שמת ולכן חנתו וספדו וקברו. ומקרא אני דורש שיעקב לא מת, שנאמר בספר ירמיה פרק ל' פסוק י' בדברי ירמיה הנביא, שהבטיח השם לישראל, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים. וממה שנזכרו באותו פסוק, גם יעקב וגם זרעו, מקיש ישווה כתוב הוא את יעקב לזרעו. מה זרעו בחיים? שהרי כשהקדוש ברוך הוא יקבץ את ישראל מארץ שביים, את החיים הוא יקבץ ולא את המיתים, כי החיים נמצאים בשבי ולא המיתים. אף הוא יעקב עצמו בחיים שיביאנו הקדוש ברוך הוא בגולה, כדי לגאול את בניו לעיניו. וכשם שמצינו ביציאת מצרים שנאמר בה, וירא ישראל, ודרשו חכמים שהכוונה לישראל סבא, שהוא יעקב אבינו שהראו הקדוש ברוך הוא בגאולת בניו ממצרים. ועל העניין הזה של יעקב אבינו לא מת, נאמרו ביורים רבים במפרשים. הרמב"ן אומר שלא מת, היינו שנפשו של יעקב הייתה מרחפת על גופו תמיד מפני תוקף קדושתו, כשאר נפשות הצדיקים שאינם במדרגת הקדושה כמוהו, חוזרות לשורשן ולעיקרן, וכיוון שעלו לא ירדו. אבל יעקב לגודל קדושת גופו ומעלתו הייתה נפשו עולה ויורדת, והכוח הגדול הזה אינו אלא לקדושים יחידי הדורות, כגון רבינו הקדוש, שנאמר במסכת כתובות דף קוף ג' שלאחר מותו ישב לביתו בכל ערב שבת. הרשב"א אומר, יעקב אבינו לא מת, הכוונה בזה שאין פסול בזרו, כי אברהם ויצחק היה פסולת בזרם, ולא כל זרם היה ראוי לדבק בחיים ולקבל התורה שהיא מקור החיים. והדבק בה דבק בחיים, וכיוון שמקצת זרם נחשב מת, הרי זה מעיד על כוח תולדתם. כי הזרע מעיד על השורש, ואם מתו מקצת הענפים, סימנו על הכוח המוליד שהיה בו הפסד, אבל זרע יעקב שהיה כולו טוב, מעיד על השורש שהיה כולו חיים. ועל זה אמרה הגמרא, מה זרו בחיים אף הוא בחיים, שהזרע מעיד על השורש שהוא חי בלי הפסק. מביאה הגמרא עוד מדברי רב נחמן ורבי יצחק באגדה. אמר רבי יצחק, כל האומר רחב ורחב, מיד נקרי. נעשה בעל קרי, מכיוון שרחב זהו שמה של אישה שהייתה יפה ביותר, לפיכך המזכיר את שמה נגרר אחר תאוות זנות ובא לידי קרי. והגמרא במסכת מגילה בדף ט"ו אומרת, שרחב הנזכרת בספר יהושע הייתה מארבעת הנשים היפות בעולם. אמר לרב נחמן, אנא אמינא אני אומר כן, ואף על פי כן לא אכפת לי. כלומר, איני בא משום כך לידי קרי. אמר להשיב לו רב יצחק, כי כאמינה מה שאמרתי דווקא ביודע ובמכירה, שמתוך שמכירה, אפילו אם רק מזכיר את שמה, בא לידי קרי. ממשיכה הגמרא לספר, כי אבו מפטרי מהדדי, כאשר עמדו רב נחמן ורב יצחק להיפטר זה מזה, אמר לרב נחמן לרבי יצחק, לברכן מר, יברכני רבי. אמר להשיב לו רבי יצחק, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא. הוא מצא אילן שפירותיו מתוקין לאכילה, שמהם היה יכול להשביע רעבונו וצילו נאה. שזה נצרך לאדם עייף כדי לנוח תחתיו, ועמת המים נחל קטן עוברת תחתיו, שממימיו היה יכול להרוות את צימונו. אכל אותו אדם מפירותיו של אותו אילן ושתה ממימיו וישב בצילו, וכשביקש לילך אמר אותו אדם, אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך ברכה שיהיו פירותיך מתוקין, הרי כבר עכשיו פירותיך מתוקין ואינך צריך לברכה הזו. אם אברך אותך שיהיה צילך נאה, הרי כבר עכשיו צילך נאה. אם אברך אותך שתהיה עמת המים עוברת תחתיך, הרי כבר עכשיו עמת המים עוברת תחתיך. אלא זאת יש לי לברכך. יהי רצון מלפני השם שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, יהיה בהם אותם מעלות שיש לך. ומבאר רבי יצחק לרב נחמן את הנמשל, הפתה במאה אברכך. אם אברך אותך שתזכה בתורה, הרי יש לך כבר תורה. מלבד הידוע שרב נחמן היה המורה מפורסם, מצינו שגם היה דיין מומחה כאמור בסנהדרין דף ה', ושהלכה כמותו בדיני ממונות כאמור במסכת כתובות דף י' ג'. וכן מצינו שסיפר רב נחמן שלמד יחד עם רב ששת ההלכות. ומצינו במסכת קידושין בדף למד ג' שאף על פי שהיה ענב נזר בכבוד תורתו של עצמו ואמר אילף תורה כמה נחמן היכה בשוקה, אם לא התורה שבי כמה נחמן היו בשוק. אז תורה יש לך, אם בעושר הרי יש לך גם עושר. רב נחמן היה חתנו של ריש גלותא כאמור במסכת חולין דף קכ"ד דלת, וריש גלותא באותו הזמן היה רבא ברבוע, ורב נחמן עשה את ילתא ביתו. מקור עושרו של רב נחמן היה כנראה מחותנו, שכן מצינו במסכת בבא מציע בדף קי"ד שרבא ברבוע חילק את עושרו בין חתניו, וייתכן שרב נחמן ירש גם מאביו, שכן מצינו במסכת חגיגה דף כוח אמר עבדה ברבא לרב נחמן כאותן של בית אביך, ופרש רבינו חננאל שהיו לו אבותיו של רב נחמן הרבה כרמים. אם אברך אותך בבנים הרי כבר יש לך בנים. מרזות רב ריידר רב נחמן אמרו במסכת ברכות דף מ"ג, רב אחא בריידר רב נחמן במסכת שבת דף קי"ד, הון בריידר רב נחמן במסכת יבמות דף ל"ד, רבין בריידר רב נחמן גם במסכת יבמות, מרעונה בריידר רב נחמן במסכת בבא מציע דף מ"ז, וכן רב פאפה בריידר רב נחמן גם במסכת בבא מציע, ורב דימי בריידר רב נחמן במסכת סנהדרין דף חג עמוד ב'. אלא בזאת אברכך, יהי רצון שיהיו צאצאים מעיך כמותך, דהיינו שיהיו בהם כל המעלות הללו. אין הכוונה שיהיו כמותו במניין הבנים או בגודל העושר, כי למה יגביל את ברכתו ולא יזכו גם ליותר, אלא הכוונה היא שאף הם יתברכו באותם המעלות. חוזרת הגמרא לדון בעניין יורה הנזכר בדף הקודם, ומביאה מדברי הברייתות המבארות מהם יורה ומלקוש. תנו רבנן שנוכח מבברייתא המופיעה בספרי בפרשת עקב, נאמר בתורה, ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש. יורה הוא הגשם הראשון היורד במרחשוון, והוא נקרא כן מלשון הוראה, מפני שהוא מורה את הבריות שימות הגשמים קריבים ובאים וימהרו להטיח גגותיהם בטיח שלא ינטפו גשמים בבית, ולהכניס לבתים את פירותיהם, אותם פירות שיניחו מד עתה בשדות שהתייבשו, ולעשות כל צורכיהם, שאר הדברים הנצרכים לימות הגשמים. דבר אחר מביאה הברייתא ביאור אחר מדוע נקרא הגשם הראשון יורה, מלשון רוויה, מפני שהגשם הראשון בא לאחר ימות החמה, שאז האדמה צמאה לגשם שכבר לא ירד זמן רב, ונמצא שהוא מרווה את צימונה של הארץ ומשקה אותה עד תאום. שנאמר בתהילים סמכי, כאשר דוד המלך משבח להשם על הגשמים היורדים על הארץ, תלמיה רווה, נחת גדודיה ברביבים תמוגגנה, שמחה, תברך. כלומר, כשאתה מרווה בגשמים את תלמי החרישה של הארץ, גורם הדבר נחת לגדודי הדיין ולבני האדם. וכאשר אתה מרטיב את האדמה בגשמים, מתברך צמחה. הרי מצינו שנקת הכתוב על גשם, לשון מרווה את הארץ. דבר אחר מביאה ברייתא ביור נוסף, למה נקרא הגשם הראשון יורה? למה נקרא יורה? מפני שיורד על הארץ בנחת ואינו יורד בזעף. ופירוש יורה מלשון הוראה, כמו אדם המורה הוא מלמד לתלמידיו, שמלמדם בנחת, ככתוב במגילת קהלת, פרק ט', פסוק י' ז', דברי חכמים, בנחת נשמעים. וביור נוסף ברשי, יורה לשון חץ יורה, ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן. ממשיכה הברייתא לדון בפירוש המילה יורה. שואל התנא, האם אכן כה פשוט שיורה הוא גשם הבא לברכה? או שמא נאמר, שאין לו נקרא יורה, אלא משום שהוא גשם הבא לכללה, מפני שמשאיר את הפירות מן האילנות. ואף על פי שבתקופה זו של חודש מרחשוון כבר אין פירות על העצים, אבל יש מיני פירות שגם בזמן הזה עודם תלויים באילן, כגון אתרוגים, רימונים או תאנים הנותרים על העץ בסוף לכיתת התאנים. הוא משטיף ושוטף את הזרעים שנזרעו בקרקע, ומזיקם. הוא משטיף ושוטף את האילנות ומזיקם. בשיבתן התלמוד לומר מלמדנו הכתוב, בכך שהקיש מלקוש ליורה, מה מלקוש לברכה הוא בא? שהרי לא מסתבר לדורשו לכללה, כיוון שבזמן המלקוש אין הפירות מצויים באילנות ובהכרח שלברכה הוא בא. אף יורה שנאמר באותו פסוק, לברכה הוא בא. ושוב שואל התנא, האם כה פשוט שמלקוש הוא גשם הבא לברכה? או שמא נאמר שאין הדבר כן ואינו נקרא מלקוש אלא גשם הבא לכללה, מפני שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות, ומעלה את הסכאין מן הרבה, והוא נקרא מלקוש שהוא נוטריקון של המילים, מל שמשמעו חותך, והיינו שמשבר את הבתים והאילנות, וקוש הכוונה מלשון קשה, כיוון שהוא קשה לתבואה. משיב התנא התלמוד לומר מלמדנו הכתוב בכך שנאמר באותו פסוק יורה להקיש מיורה למלקוש, מה יורה לברכה הוא בא, אף מלקוש לברכה. אומרת הגמרא ועדיין יש לשאול ויורה גוף ויורה עצמו מנהלן מניין לנו שלברכה הוא בא שאתה למד ממנו על המלקוש. משיב התנא דכתיב נאמר בספר יואל פרק ב' פסוק כ"ג, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. ממה שנאמר את המורה לצדקה, כלומר צדקה עשה השם בירידת היורה, אז מוכח שלברכה הוא בא. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זמני היורה והמלקוש, תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא, שלמדנו לעיל בדף ה' עמוד א', יורה זהו גשם היורד במרחשוון ומלקוש זה גשם היורד בניסן. שואל התנא, אתה אומר יורה במרחשוון ומלקוש בניסן, האם אכן הדבר פשוט או שמא הדבר אינו כן? אלא יורה הוא גשם היורד כבר בתשרי ומלקוש הוא גשם היורד באייר. משיב התנא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מכך שנאמר באותו פסוק בעיתו, כלומר בזמנו, והזמן היפה ליורה הוא במרחשוון שהוא זמן רביעה ראשונה וכדלהלן. ומלקוש מסתבר יותר שזמנו בחודש ניסן, שבזמן זה יורד הגשם על המלילות והקשים, כמו שתסביר הגמרא בהמשך. והמקשה סבר שבעיתו בא לומר את עיקר הברכה, כי אם לא כן, לא היינו יודעים מתי יבואו היורה והמלקוש, ושמה יבואו שלא בזמנם, ואם כן, אינם לברכה. ולכן כתב בעיתו, אבל עדיין לא ידענו מתי הוא אותו בעיתו, ושמה הוא בתשרי ובאייר. כך מסביר המרומי שדה. ויהיה הגמרא מאמרים בביאור המילה מלקוש, מלקוש למה נקרא כך? אמר רב נעילה, איבר אידי, אמר שמואל בשמו של שמואל, מפני שהוא דבר שמל קשיותי אין חותך ושובר את קשיות אורפם של ישראל, כיוון שכאשר הגשם אינו יורד, ישראל חוזרים בתשובה ומתענים ונותנים לצדקה. הדבר נרמז במילה מלקוש, הוא נוטריקון של המילים מל שמשמעותו חותך וקוש מלשון קושי. ורבי ישמעאל טענה בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנינו מלקוש נקרא כך מלשון מלא קש, כיוון שהוא דבר שממלא תבואה בקשיה, בגבעוליה. שבזמן המלקוש כבר צמחה התבואה והמלקוש יורד על התבואה ומשלימה. במתנית התנא בברייתא שנינו הטעם שנקרא מלקוש מפני שהוא דבר שיורד על המלילות, ראשי השיבולים, ועל הקשין, גבעולי השיבולים, לגמור את התבואה. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין זמנם של יורה ומלקוש, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, יורה זהו הגשם היורד במרחשוון ומלקוש זהו הגשם היורד בניסן. שואל התנא, מניין אתה אומר יורה זהו הגשם היורד במרחשוון? האם כל כך פשוט הדבר או שמא הדבר אינו כן אלא יורה? הוא גשם היורד בחודש כסלו? משיב התנא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מכך שנאמר באותו פסוק בעיתו יורה ומלקוש, למדנו אנו בהקש ממלקוש ליורה. מה מלקוש נאמר עליו שהוא יורד בעיתו וזמנו בחודש ניסן, כיוון שאז הוא יורד על המלילות והקשים? אף יורה הנאמר בסמוך, זמן ירידתו הוא בעיתו בחודש מרחשוון. מביאה הגמרא ברייתא אחרת בשנינו שזמן יורה ומלקוש תלוי במחלוקת. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו יורה זהו הגשם היורד במרחשוון ומלקוש זהו גשם היורד בניסן, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יורה זהו גשם היורד בכסלו. מבררת הגמרא מן חכמים מי אותם חכמים שאמרו בברייתא שהיורה בכסלו ומה טעמם. משיבה הגמרא מהרב חסדא, דעת רבי יוסי היא, דתניא שנינו בברייתא גשמי היורה מתחלקים לשלוש עונות גשמים, שכל אחת מהם קרויה רביעה. איזו היא זמנה של רביעה ראשונה? הבקירה הראשונה בשלושה במרחשוון, רביעה בינונית השנייה בשבעה בו במרחשוון, בזין בחשוון, ורביעה אפילה האחרונה בשבעה עשר בו. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, זמן רביעה ראשונה בשבעה במרחשוון, רביעה שנייה בשבעה עשר במרחשוון, ורביעה שלישית ב-23 במרחשוון. רבי יוסי אומר, זמן רביעה ראשונה בשבעה עשר במרחשוון, ורביעה שנייה ב-23 במרחשוון, ורביעה שלישית בראש חודש כסלב. אז לפי דעת רשי מדובר בברייתא על זמני שלוש הרביעיות של היורה. אבל יש שביארו שכל הברייתא מדברת רק על הרביעה הראשונה, שזמנה משתנה לפי מצב ירידת הגשמים, שאם יקדימו לבוא הגשמים, נקראת רביעה בקירה, בחירה, ואם נתאחרו מעט, נקראת בינונית, ואם נתאחרו עד הזמן האחרון, נקראת אפילה. ואם ירדו גשמים בכל הזמנים הללו, אז נקראות הן רביעה ראשונה, שנייה ושלישית. כך מסביר המאירי. וכן היה רבי יוסי אומר לפי שיטתו שזמן הרביעה השלישית הוא בראש חודש כסלב, מה שאמרו חכמים במשנה לקמן ולפי יהודה עמוד א', שאם לא ירדו גשמים, בתחילה מתענים רק היחידים, דהיינו חסידים ותלמידי חכמים. אין אותם היחידים מתענים, אלא אם לא ירדו גשמים עד שיגיע ראש חודש כסלב, כיוון שרק מזמן הרביעה השלישית מתחילים היחידים להתענות על צירת הגשמים. ושלא כדברי המשנה שם, בשנין הוא הגיע 17 במחשבן ולא ירדו גשמים, התחילו היחידים מתענין, כיוון שהמשנה שם כדעת רבי מאיר הסובר, שזמן רביעה שלישית ב-17 במחשבן. אבל לדעת רבי יוסי שהיא בראש חודש כסלב, אין להתענות עד ראש חודש כסלב. הרי למדנו כאן שלדעת רבי יוסי זמן היורה מגיע עד ראש חודש כסלב, וכך סברו חכמים שאמרו בברייתא הקודמת שהיורה הוא בכסלב. אומר השפת אמת שאף על פי שגם לרבי יוסי בכסלב הוא הזמן האחרון של היורה, מכל מקום שייך לומר שהיורה בכסלב, כמו שאמרו בברייתא הקודמת לפי אותם חכמים, כיוון שכל הזמנים הללו הם תחילת ירידת הגשמים ונמשכים אחר כך עוד כמה ימים, נמצא שעיקר ירידת הגשם בכסלב. אמר רב חיסדא במחלוקת זו מתי זמני הרביעות הלכה כרבי יוסי. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת תענית, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, עד מתי שואלים גשמים? שאלה שנייה, מה הביאור נושא על ומותיו? שאלה שלישית, מה הביאור בקרבך קדוש ולא אבו בעיר? שאלה רביעית, אילו שתי רעות יש בעבודה זרה? שאלה חמישית, מדוע קפצה זקנה על שמואל? והשאלה האחרונה, מניין שיעקב אבינו לא מת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י"ג בכסלו תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף ה' במסכת תענית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי י"ד בכסלו תשפ"ב, ונלמד את דף ו' במסכת תענית. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.